אז הנושא שלנו היום יהיה הנושא האחרון לחנוכה, זה טוב לכל השנה, אבל בחנוכה אנחנו מדברים הרבה על היחס בין התורה לחוכמות החיצוניות, והיום ניגע בנקודה הזאת, שהיא נקודה קריטית מאוד, פשוט כי היא גם קשורה בכל השיעורים האחרים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים בדרך כלל. היא לא נוגעת אך ורק לנושא עצמו, אלא בעצם זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו מדברים הרבה מחוכמות חיצוניות, וצריך להסביר איך נכון לעשות את זה ולמה. אני לא אשאל את השאלה, שהיא שאלה חשובה בפני עצמה, אולי אפילו שאלה הלכתית, האם מותר ללמוד חוכמות חיצוניות, באיזה תנאים, באיזה מצב, נושא מעניין. גם כתבתי על זה קצת בעצמי, מי שירצה אחרי זה יוכל לקרוא, אבל... זו לא השאלה שלנו, היום אנחנו נמצא מתוך נקודת הנחה שמותר, בסדר? לצורך העניין. שזאת גם האמת, כלומר, ככה חשבו רוב ככל גדולי ישראל ברוב ככל הדורות, אבל לא נדון בעצם הסוגיה. במה כן נדון? נדון בשאלה איך פונים לחוכמות חיצוניות. ויש פה דרשה שאני אומר אותה הרבה פעמים, זה לא דרשה, זה פשט, דבר מאוד עמוק. אנחנו עוד מעט יהיה, אנחנו עכשיו התחלנו את חודש טבת בשולחן ערוך בסימן תף קוף פי בסעיף ב' כתוב שצמים בחטא בטבת. למה חטא בטבת? תרגמו את התורה ליוונית. על פניו זה בדיוק הפוך מכל מה שאנחנו מדברים עליו, נכון? למה רצום? תרגמו את התורה ליוונית, תרגום השבעים, כן? בספטוגינט, בדיוק. מה?
קשה ישראל
כיום שנעשו בעגל. קשה ישראל, בדיוק. חז"ל אומרים שקשה היום שתרגמו את התורה ליוונית, כיום שנעשה בו העגל. ואם כן, עולה השאלה, למה אנחנו בכלל מתעסקים בחוכמות חיצוניות? תראו, על פניו, זה שיא הטהרה של חוכמות חיצוניות, נכון? הרי מה עשו? לקחו את הטקסט שלדעתנו הוא הכי חשוב, והכי קדוש, והכי יפה, והכי טוב לכל העולם כולו, הפכו אותו ליוונית, וחז"ל ראו בזה אסון. צריך להבין למה.
זה הפוך.
או, בדיוק. אז עכשיו משה כבר עונה את התשובה, שזה הפוך. מה ההפך? ההפך הוא שבעצם, בתרגום התורה ליוונית, הפכו את התורה לחוכמה. עשו את התורה כחוכמה, כשאר החוכמה. ולכן קשה היום לישראל שתורגמה התורה, כיום שנעשה בו רגל, ולכן צמים בחטא טבת, בשולחן ערוך כתוב בחטא טבת צמים, בגלל שנוהגים לצום, יש נוהגים, אנחנו היום לא נוהגים בזה, אבל היו נוהגים לצום, חלק מהעם ישראל בחטא טבת, בגלל שתרגמו את התורה ליוונית, בטט טבת הוא אומר צמים ולא יודעים על מה, וביוטב זה עשרה בטבת, זה צום תענית ציבור. אז אני לא מבין מה הוא, איך הוא לא ידע על מה, הוא לא הבין אם בחטא טבת תרגמו את התורה ליוונית, בטט טבת נעשו פרעות בישראל על ידי היוונים. מה כל כך קשה, מה? ברור שהם קראו את התורה ביוונית והתעצבנו. אבל שולחן ערוך אומר, לא יודעים על מה. בסדר. על כל פנים, אנחנו רואים עיקרון שאנחנו מתענים על זה שתרגמו את התורה ביוונית. למה? כי הפכו את התורה לחוכמה.
מה הקשר לעגל?
ואז, מה?
מה הקשר לעגל?
אני אגיד לך אחר כך, בסדר? אתה יכול להבין את זה לבד, אבל אני אגיד לך אחר כך. כי זה מסובך, זה צריך פה כל מיני רקע שאין לכולם. על כל פנים, בחזרה לענייננו, אין דבר יותר גרוע בעולם להפוך את התורה לחוכמה. זה דבר שהתחיל על ידי יהודים, זה נקרא תקופת ההשכלה, שהתחילה בערך במאה ה-19, אולי גם כבר הניצנים שלה היו במאה ה-18, יש דמות מאוד מפורסמת שנקרא אבי ההשכלה היהודית, הוא היה יהודי שומר תורה ומצוות, וקוראים משה מנדלסון, נכון? ומשה מנדלסון, כדי להבין, הוא דמות מורכבת, כי מצד אחד הוא היהודי הרי שמיים, מצד שני הוא פתח את תנועת ההשכלה, המשכילים שאחריו לא כולם היו הרי שמיים, וכדי להבין לאן זה הולך, תבינו שבנכדים של מנדלסון לא היה יהודי אחד. כולם התנצרו. נדמה לי בבנים שלו כבר 3 מתוך 5 או 4 מתוך 6 התנצרו, בנכדים כולם כבר התנצרו, כולם היו נוצרים, יש לו נכד מאוד מפורסם, פליקס מנדלסון, שהיה מלחין, אבל כולם סיימו נוצרים. זאת אומרת, שהופכים את התורה לחוכמה, אין קיום לעם ישראל. ולכן, אני מתנגד, אף על פי שאנחנו מדברים פה לא מעט, פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, כלכלה, מדע, המדינה, אנחנו מדברים הרבה מהתחומים האלה, אני מתנגד לחלוטין ללכת לאוניברסיטה ללמוד יהדות. כי אתה הופך את התורה לחוכמה. בסדר? זה לא אומר שאין דברים טובים במחלקות ומדעי היהדות באוניברסיטה. כי יכול להיות שיוצא מהם באופן מקומי משהו טוב, משהו מצוין אפילו. אבל כתנועה זה חורבן התורה. חורבן התורה. אז לפי זה צריך להתרחק מאוד מחוכמות חיצוניות, נכון? אנחנו לא יהודים ליברליים שרוצים למצוא את מדעי היהדות וכדומה. התשובה היא ממש לא. צריך לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. התיקון של הפיכת התורה לחוכמה, זה הפיכת החוכמה לתורה. זאת אומרת, מה היחס שלנו לחוכמות חיצוניות? אנחנו רוצים לקחת את החוכמות החיצוניות כולם, כל אחת על פי עניינה המיוחד, ולהפוך אותם להיות גוף התורה. זאת אומרת, ואני אסביר לכם דוגמה פשוטה, לפעמים אנשים אומרים לי, תשמע, שמעתי שיעור שלך, זה היה שיעור מדהים וזה, אבל אולי לא צריך לברך עליו ברכות התורה. אני אומר, ברור שצריך לברך, לא כאגב כאלבון, מי שאומר לי את זה, הוא לא אומר לי את זה כאלבון. הוא אומר לי את זה כאילו הוא סתם, כי זה שיעור עם הרבה אקטואליה, ברור שצריך לברך ברכות התורה. למה? כי מה קובע 200 ברכים ברכות התורה? ההקשר, מה הכוונה? אתן לכם דוגמה. בסדר, ברוך המבדיל בין קודש וחול, עכשיו מדבר קודש, אני יכול, בגמרא. יש סיפורים שהם סיפורים רפואיים. מופיע, נדמה לי, קרוב 30 פעמים בגמרא, שאביי מביא שמועות רפואיות בדרך כלל, או הנהגות טובות של החיים, מהאימא החורגת שלו. אמרה לי אם. עכשיו, האימא החורגת הזאת הייתה גויה. אפילו לא הייתה יהודיה, כנראה. כן? עכשיו זה בתלמוד, נכון? היתום, האבא ואימא. בסדר, הוא גדל אצל אימא חורגת, נכון? אביי אשר בחי, ירוחם יתום. אז השאלה הפשוטה היא, למה זה תורה? למה זה בגמרא? והשאלה ההלכתית שיוצאת מזה, זה האם מותר לי עכשיו בלי ברכות התורה, או לחלופין בזמנים שאסור לי ללמוד תורה, או במקומות שאסור לי ללמוד תורה, במבואות המטונפים, לקחת, לצטט, לעשות אוסף של כל הדברים מהגמרא, אם אני יוציא מכל השס, את כל הממרות שהם לא, שהם כאלה, בסגנון הזה, רפואות, עניינים, האם יהיה מותר ללמוד את זה באופנים שאסור ללמוד תורה? מה התשובה? ברור שלא, זה גמרא, זה תלמוד בבלי. אם זה היה מותר, אז היה אסור לשים את זה בספרייה אחת עם הספרים. עכשיו אנחנו עושים את זה בספרייה אחת, אנחנו עושים את זה בתוך אותו הספר. נכון? זאת אומרת, מה חז"ל עשו? מה זה בכלל תלמוד? תלמוד זה דבר מדהים. תלמוד זה בעצם לקחת את כל העולם ולהפוך אותו לתורה. תגידו לי, אבל יש שם מלא פסוקים, נכון? יש שם גם תורה כפשוטו. יש את הדברים שהם הכי תורה בעולם, כמו הפסוקים, כמו הדרשות של הפסוקים, כמו לימודי הלכות שלומדים מגופי תורה, נכון? ניקח מסכת בבא קמא. מה עושה מסכת בבא קמא? עוסקת בפרשת משפטים. כל בבא קמא זה חלקי פרשת משפטים, זה גופי תורה, פרשת משפטים מופיע בתורה. אבל אם כבר נלך בבא בתרא, יש שם נושאים שלמים שאין להם זכר בתורה. למשל, הלכות בר מצווה. כן, מה, איך, למי צריך למכור, מה מותר לקנות ב, אם אתה סוגר שלוש קצוות, האם מותר לסגור לבן אדם את הקצר וזה אסור, בסדר, כל מיני דברים כאלה, אין איזה רמז ב, 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 בתורה בכלל. אלא מהי? זה החוק שהתפתח, נכון? אבל זה נהיה תורה. זה נהיה תורה, זה חוק בן אדם בחברו שהיה צריך לפתח אותו. וזה גופה נהיה תורה. למה? כי חז"ל הפכו את הכל לתורה, הם רוממו את כל החוכמות בתורה. לכן הם דנים דיונים עם פילוסופים, עם זה כל מיני עניינים, עם גויים, עם המגושים, לא יודע מה, וזה נהיה גופי תורה. הרעיון הוא לרומם את התורה וחוכמה. זה בעיניי, את החוכמה לתורה, סליחה, שצריך לרומם את החוכמה לתורה. זה בעיניי יסוד היסודות ועמוד החוכמות של מה שצריך לעשות. ולכן, בשיעורים שלנו, שאנחנו לומדים פה ביחד, אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו הופכים את החוכמות, כל החוכמות שאנחנו מתעסקים בהן, לגופי תורה. בסדר? זה הרעיון. עכשיו עולה השאלה. איך עושים את זה? זו השאלה שנעסוק בה היום. איך הופכים דברי חוכמה לגופי תורה? למה זאת שאלה כל כך חשובה? כי היא מסוכנת מאוד. כי אם נעשה את זה לא נכון, חס וחלילה, אז אנחנו נפגום בתורה. כי אנחנו נחשוב שאנחנו יושבים ללמוד תורה, בזמן שנלמד חוכמה. ואנחנו יודעים שחוכמה בגויים תאמין, נכון? תורה בגויים, אל תאמין. אני כבר אמרתי לכם איזה פעם דרשה מאוד יפה, נכון? שאת החוכמה בגויים, תאמין, תהפוך אותה לאמונה. נכון? זאת אומרת, צריך להפוך את החוכמה בתורה. אבל, את היסוד הפשוט של איך עושים את זה, צריך להבין היטב. ובזה עסקו כמה וכמה גדולי ישראל. ואנחנו עכשיו קצת נזכור את הגישות שלהם, אפילו אני אצטט, הבאתי כמה דברים, זה לא תמיד מקורות הכי ידועים, וננסה להסביר. אז יש גישות מאוד מסובכות. המסובך ביותר למדנו אותו פה בסדרה של שיעורים, מי זה יהיה? לא, רבי נחמן. רבי נחמן זה הכי מסובך. אצל רבי נחמן החוכמות החיצוניות מגיעות מהחלל הפנוי, או חלק מהן לפחות, השאלות שלנו עם תשובות. וזה בעצם נושא שהוא אצלו יסודי מאוד לתיקון העולם והעמדת העולם כל כולו, אבל זה לצדיקים. זה לצדיקים. זאת אומרת, התשובה של רבי נחמן היא תשובה שבשבילנו, לפחות כרגע, היא לא טובה. ולדעתי היא כן טובה, אבל היא לא טובה בשבילנו כרגע, מסיבות שאנחנו לא נעמיק בהן, שבעצם מי יכול להפוך חוכמה ותורה? הצדיק. ואיזה צדיק במיוחד? צדיק האמת, שהוא?
רבי נחמן.
ברור, כן. זאת אומרת, לא התכוונתי שזה מה שרבי נחמן אמר. אני אומר, הוא באמת היה צדיק האמת. יש הרבה צדיק האמת, אבל הוא היה צדיק האמת. על כל פנים, זאת גישה אחת שאנחנו נשים אותה בצד. רק אי אפשר היה שלא להזכיר אותה במילה, כי למדנו על זה פה 4-5 שיעורים, 6 שיעורים, לא זוכר. זה היה אחת הסדרות היותר ארוכות של נושא אחד שלקחנו, תורה אחת של רבי נחמן, תורה סמכתה ותיקותי מוהר"ן. נדמה לי שהשלושה שיעורים הראשונים, או 4 אפילו, יש ביוטיוב. אבל זה פינה אחת. עכשיו נלך לשתי גישות יותר מודרניות של רבי נחמן, כלומר יותר מאוחרות בזמן. הראשון זה יהיה הרב קוק. אז הרב קוק, אני צילמתי מאיזה ספר של הרב משה צבי נהריה, שהוא נתן נאום ביסוד של המזרחי, של בית הספר של המזרחי בירושלים. איך קוראים לזה? ליפשיץ היום קוראים לזה, אני חושב? ליפשיץ? אז לא, 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 של הסמינר מורים. כן, להוראה, כן, סמינר מורי, סמינר להוראה ליפשיץ. אז הרב קוק הוא לא היה מהמזרחי, הוא היה בטבעו, הוא בא מאגודת ישראל, אחרי זה הוא גם לא היה באגודת ישראל, הוא עושה להקים משהו אחר, דגל ירושלים, אבל הוא לא היה במזרחי כמובן, אבל הזמין אותו מהמזרחי בתור רב ראשי לתת נאום לפתיחת האקדמיה הזאת שלומדים בהוראה ומורים דתיים שקיימת עד היום. אז הוא אומר דבר כזה, אני אקריא, בסדר? כי כדי שבגלל שאני הולך לחלוק על זה, אז שתדעו על מה אני חולק, אני אקריא את זה בפנים. הוא אומר, עלינו לעמוד על הבחנה נוספת שהבחינו חכמנו זיכרונם לברכם ואמרו, לשון יווני לחוד, חוכמה יוונית לחוד. כן, זה גמרא בבקם הפי ג' שלשון יווני זה דבר אחד, חוכמה יוונית דבר אחר. ונראה שעיקר הכוונה היא שיש להבחין בין תוכן לסגנון. היוונות בתור חוכמה, בתור השקפת עולם, פוגעת קשות בקודש, מחללת אותו, מטמאה אותו. אולם הלשון היווני, השפה מבחינת כושר הביטוי שלה, מבחינת עושר הציור שלה, זה כבר עניין לגמרי אחר. כאן אין התנגשות של תוכנית, של מערכת דעות והשקפות. כאן יש רק שכלול חיצוני, אשר כשלעצמו אינו נוגע ואינו פוגע בעניינים הפנימיים. את התוכן אין אנו צריכים לקבל אלא מתורתנו הקדושה, מה שאין כאן ביחס לסגנון והיפוי החיצוני של הדברים. ואחרי כל המלחמות עם יוון ויוונות, מצאו חז"ל סמך בפסוק שיש מקום להכנסת צדדים סגנוניים לעולמם של ישראל, ודרשו יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם, יפיותו של יפת היא באוהלי שם. זה גמרא מפורסמת, מסכת מגילה דף ט', כן? אז זה מה שאומר הרב קוק, אני אסביר את זה עכשיו במילים יותר, במילים שלי. בעצם אומר הרב קוק משהו כזה, הוא אומר, תדע לך, יש תוכן ויש סגנון. אנחנו צריכים לאמץ מהחוכמות החיצוניות את הסגנון, לא את התוכן. התוכן הוא כפירה. הוא כפרני, הוא מזיק, הוא טמא. כן, כל התורות של אריסטו, של אפלטון, לא משנה שמי, הכל כפירה. אבל הסגנון הוא יפה, יפה. יפת אלוהים היפת. זאת אומרת, בניגוד אצלנו שהכל בבלגן, גמרא זה בלגן גדול, אבל משנה סך הכל די בלגן, אין לנו דברים מסודרים, הם העניקו לנו כלים. הם העניקו לנו שפה, אפילו שפה, לא רק כלים. שפה, נכון? לשון יווני וחוד, וחוכמה יוונית וחוד. כלומר, הם נתנו לנו שפה לבטא דברים באופן שלא ידענו לפני זה. למשל, הרב קוק בעצמו, באגרות הראייה, באחת האגרות הכי מפורסמות של אגרת ממדלת, הוא אומר שהיהדות היא לא דת מונותאיסטית, מונותאיזם זה דת, זה שייך לאסלאם, היהדות היא דת פננתאיסטית. כמו שאתם יכולים לשמוע, זה מילים שמאיפה מגיעות? מהיוונית. יוונית, לטינית, לא משנה, במקרה זה יוונית, אבל זה מילים שמגיעות מהיוונית. נכון? הרב קוק יש לו מאמר מאוד מפורסם במהלך האידאות בישראל. המילה אידאה, מאיפה היא מגיעה? מהפלטון, מהאידאות האפלטוניות. אז הרב קוק יגיד, מה פתאום? לא לקחתי את האידאות של הפלטון כפשוטן עם התוכן שלהם, אבל השתמשתי בכלי הזה, בהגדרה של האידאות, כדי לעשות בזה כבשלי על פי התורה. כן? יש איגרת, עוד איגרת מפורסמת של הרב קוק, שכותב לו אחד הרבנים המודרניים שבדורו, והוא אומר לו, מדבר איתו על עמנואל קאנט, אז הוא אומר לו, לא קאנט נשוב, יש את זה כבר בתורה, כן? הוא אומר, מה שקאנט אמר, זה כבר מופיע בזוהר הקדוש, ומביא לזה קצת מקורות וכולי, כן? זאת אומרת, הוא אומר, התוכן הוא התורה, אבל אפשר בהחלט להשתמש בכלים, והרב קוק השתמש בכלים הרבה, הוא השתמש בכלים הגליאניים של הגל, שהיה מאוד פופולרי בזמנו, הוא השתמש בכלים של אנרי ברגסון, הוא השתמש בכלים של אפילו קצת של ניטשה, והשתמש בכלים של דרוויניסטים למיניהם שהיו נפוצים בזמנו, והוא השתמש בהם. אבל הוא רוצה לבנות, יש ביטוי מאוד יפה של הרב קוק, הוא רוצה לבנות את ארמון התורה ממעלה. כלומר, בסופו של דבר, מה שלא יהיה, התורה היא התוכן, ורק עם הסגנון אפשר להשתמש בזה.
גם כשאני אומר את המאמר שלו על המערכת, העיתון, על הספרות, זה אותה גישה.
גם על זה יש שיעור, שעברנו בחנוכה לפני שנה בדיוק, לפני שנתיים, לא זוכר, לפני שנה, על הספרות, אותו דבר, נכון, צריך לקחת את הכלים הספרותיים, היפהפיים שהעולם פיתח, ולהשתמש בהם בשביל ספרי קודש. לא, הכוונה שיכתבו חידושים על הרשב"א, הכוונה שיכתבו ספרות, אבל ספרות שהתוכן שלה הוא תורה. ואם כן, אז היינו יכולים להגיד שזה גם מה שאנחנו רוצים לעשות. לא, שהרב קוק מעמיד לפנינו גישה מאוד יפה, שאומר, אנחנו באמת לומדים תורה, אבל הכלים של החוכמות החיצוניות הם כלים מצוינים שנוכל להשתמש בהם. לא האורות, רק הכלים. כן? אלא מה? אנחנו היום יודעים, אחד מהחידושים הכי חשובים, זה מצחיק שבשביל להסביר למה אני לא מסכים הרב קוק, אני משתמש גופה בחוכמה חיצונית, אבל היה אדם בשם מרשל מקלוהן. מרשל מקלוהן הוא מאוד ידוע על ממרה אחת שהוא אמר. הוא אמר, the medium is the message. מה הכוונה? היום אנחנו מבינים היטב שהיחס בין הסגנון לתוכן הוא בכלל בכלל לא לחוד. הוא בכלל לא נפרד, הוא אחיד מאוד. זאת אומרת, התוכן מושפע מהסגנון בצורה בלתי רגילה. הסגנון מעצב את התוכן. מה הכוונה? איך זה יכול להיות? למשל, בוא ניקח דוגמה, שנייה אחת מחוץ לתורה. העולם היום הוא עולם של מה? איפה מתנהל העולם? ברשתות החברתיות, נכון? יש מלא מחקרים שמראים שברשתות חברתיות שמותר לכתוב מעט מילים, כמו טוויטר, לעומת פייסבוק, שמותר לכתוב הרבה מילים, רמת האלימות עולה בהרבה. מה הקשר? על פניו מה הקשר? למה זה צריך להיות ככה? כי במעט מילים אתה ציני. אתה חייב כאילו להעביר את מה שאתה רוצה להעביר במשפט אחד, נכון? אז מה זה גורם לך להיות? עכשיו, שאתה נהיה ציני, אז זאת אומרת, שאתה כותב בציניות, אתה נהיה גם ציני. נכון? זה משפיע עליך. זאת אומרת, האופן שבו אתה עושה את הדברים, הסגנון שלך הוא מעיד הרבה עליך. הרמב״ם חיבר ספר, להבדיל ממה שדיברנו עד עכשיו, בין קודש וחול, הרמב״ם הוא קודש, הפייסבוק הוא חול, זה לא קשה להבין. הרמב״ם חיבר ספר שנקרא היד החזקה, נכון? משנה תורה, הספר בנוי בתלפיות, נושאים, מסודר, הכל עומד, הכל מבנה ארכיטקטוני מרשים. אבל גם התורה של הרמב״ם עצמו היא כזאת. זאת אומרת, זה השפיע על התורה שלו. התורה של רבי נחמן כתובה בפראות, והיא גם מופרעת. ככה זה הולך. זאת אומרת, אין לך ניתוק בין הסגנון לתוכן. ברגע שאתה משתמש בסגנון היווני, ברגע שהכנסת לבית המדרש את האידאות האפלטוניות, את הדיאלקטיקה ההגליאנית, את ההתפתחות הברגסונית, כל המושגים האלה, אתה עמוק בתוך התורה שלהם. ולכן אגב, אני אגיד לכם פה משהו, ולכן הרבה מתלמידיו של הרב קוק, ותלמידי תלמידיו, נופלים בפח הזה, כי הם בטוחים שהם משתמשים בסגנון, מבלי לדעת כמה הם סופגים את התוכן. ולכן אתה יכול למצוא ויכוחים אצל אנשים שמרנים מאוד, שאתה מדי הרב קוק, כמה שזה מוזר, שזה נשמע, יש דבר כזה, שאתה מתווכח איתם, הם לא פתחו ספר פילוסופ, ספר חוכמה חיצונית מהם, הם יודעים הכל דרך הרב קוק, והם לא מבינים שהם כרגע מגנים על פילוסופיה גרמנית רומנטית של המאה ה-19. לא על התורה. למה? כי הם אימצו אותה במלואה. איך יכול להיות? כי הרב קוק סיפר להם שהוא נותן להם את הסגנון, אבל באמת הסגנון מפנים בתוכו גם את התוכן. עכשיו, רק בשביל להאזן את זה, כי אנחנו לא כל כך מהר חוקים ככה על הרב קוק, הרב קוק כותב במקומות אחרים דברים אחרים. צריך לדעת שמה שהבאתי עכשיו, סך הכל שיחה שהוא נתן מול מורים מהמזרחי בפתיחת המכללה שלהם, לא ברור שהוא לא דיבר איתם בשפה שלהם. מה גם שזה כלי שני, זה לא הוא כתב את זה. בסדר, זה מופיע בספר של הרב נריה, שנאמן עלינו, אבל לא הוא כתב את זה. אבל יש פסקה אחרת של הרב קוק, שראה לי מישהו, איזה יהודי מאוד מיוחד, ששומע את השיעורים שלי ומתקשר לפעמים לדבר איתי בענייני מחשבה ואמונה, אז הרב קוק בפסקה אחרת, בשמונה קבצים ביומנים שלו, זה על פניו מקור הרבה יותר חזק, בחלק א', בפסקה תף, תף קוף, הוא אומר, אני לא אקריא, זו פסקה ארוכה מאוד יפהפיה, צריך ללמוד אותה, אבל אני לא אקריא את כולה, אבל הוא אומר בסוף דבר מדהים, הוא מדבר על הסגולה של התורה, ואז הוא אומר, סגולה זו יש גם כן בכל חוכמה בפנים ידועים, וכל חוכמה באמת אור השמי, שימו לב, זה לא סתם, הצרף קוק המילים מדויקות, זה אור ולא כלי. כן? והגדרה ברורה המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית היא שאלה גדולה. כך הוא מסיים את דברה. גדולה. כלומר, במילים אחרות, קשה למצוא הגדרה להפריד בין התורה לחוכמות חיצוניות. בסדר? אתם יודעים כמה היה עמוק אצלו הרעיון של להפוך את החוכמה לתורה, נכון? כי הוא אומר, אני כל כך, אני מבין אותו ככה, כלומר, הוא אומר, אני כל כך רואה את החוכמה כתורה, שאני כבר לא בטוח שאני יודע להבדיל ביניהם, כי אצלו הכל נראה תורה, באיזשהו אופן כמו אצל הגמרא, כן? זאת אומרת, הכל נראה תורה, וכמובן זה סותר את הדברים שקראנו מקודם. סותר את הדברים שקראנו מקודם, ויותר קל להתחבר לדברים האלה כדברים מהימנים יותר שהרב קוק כתב אותם בעצמו, מאשר לדברים שמובעים בשמו. בסדר? אבל כל פנים, בדברים שהוא כתב בעצמו אין שיטה. יש רק הסבר כמה החוכמה והתורה מאוחדות. בדברים שמובעים משמו יש איזה רעיון של איך צריך להתייחס לקודש וחול. היום, כשחשבתי על הדברים האלה, כי זה דברים שמעסיקים אותי הרבה, אז דיברתי עם חבר שלי, יש לי חבר אדם נפלא, באמת גם תלמיד חכם מדהים, וגם אדם שהיראת שמיים נוזבת ממנו. רק אתה רואה אותו, אתה רואה יראת שמיים, קוראים לו הרב חניאל דרמון. הוא עכשיו מקים ישיבה תיכונית בערד. הוא יהיה ראש הישיבה שמה. לפני זה הוא היה רם בישיבה התיכונית מצפה רמון. אדם מדהים, באמת, אני עוד לא יודע איך הוא לא התפרסם, כנראה יש פער בין הזמן רק עניין של זמן. באמת, יהודי יוצא מגדר הרגיל, שהוא יש לו ויכוח מתמיד איתי על כל מה שאני אומר פה על החילונים, הוא אומר שאני יותר מדי קשה עם החילונים, ושאצל החילונים כן יש חירות, אבל לא משנה, אז היום קצת דיברתי איתו על הנושא הזה, של איך הופכים את החוכמה לתורה, או יותר נכון, איך צריך ללמוד חוכמות חיצוניות בעצם, איך להגשת בזה. והוא אמר לי משהו, אני אנסה לייצג אותו נכון. הוא אמר משהו כזה, הוא אמר בעצם, מה שצריך לעשות, זה ללמוד את החול בחולין. כלומר, במילים אחרות, ללמוד את החול בצורה חילונית, אבל לא במובן של חילוני כפרני, אלא במובן סקולרי, כלומר, במובן שאני לומד את החול, אני לומד אותו כמו שהוא, מה שהוא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת, למה צריך ללמוד פיזיקה כדי לדעת פיזיקה? אז איך לומדים אותה? כמו שהפיזיקאים לומדים פיזיקה בלא שום אופן שונה מאיך שהגויים לומדים פיזיקה, אני יודע שזה עוד התגלות של הקדוש ברוך הוא. נכון? הגויים אולי, חלקם לא יודעים את זה. אבל אני לומד את הפיזיקה בדיוק כמו שהם לומדים. כי זו מערכת כזאת שאני ניגש אליה באופן הכי טהור של מה שהיא. כן? ואז בעצם כל השיעור שלנו מיותר. כי לא צריך לשאול איך להפוך את החוכמה לתורה. רק צריך שכשלומדים חוכמה, שבשורש התודעה שלנו כל הזמן יהיה שזה הכל מעשה השם יתברך, וכל החוכמות הללו בעצם זה התגלויות ספציפיות של השם יתברך, אבל ללמוד אותם כמו שהם. ואני, בגלל שאני טוב לב, אני אפילו מצאתי לו חבר, שלא היה קשה למצוא, כי אני כתבתי את הדברים בעצמי. זאת אומרת, זה לא אני, אבל הבאתי דברים של הבן איש חי. יש הרבה דברים של הבן איש חי, חוכמות חיצוניות. הבן איש חי בעצם בשנת 1864, פתחו את תלמוד תורה נוריאל בבגדד, של איך קוראים להם? אליאנס, והוא תמך בזה בהתחלה. אחרי זה הוא התנגד שהוא גילה שאליאנס מכניסים דברים של כפירה, לא משנה, אליאנס סיפרו שלם, מי שרוצה כתבתי על זה מאמר גם, זה מופיע בספר שנקרא כל התור, שיצא בידיעות ספרים על הבן איש חי וכל קורותיו. כמובן, אתם, אני יכול לשלוח לכם את זה, מי שמעוניין. הבן איש חי מאוד מאוד חיובי ללימוד חוכמות חיצוניות. מאוד חיובי. ובמקום אחד, גם אפשר להבין ממנו מה הוא מאמין בו. זאת אומרת, איך לשלם. כי הוא אומר ככה. הוא אומר, הוא מפרש ככה, יש גמרא שאומרת, תניא רבי יוסי אומר, בחגיגה י"ב עמוד ב', אוי להן הבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. ואומר בן איש חי, מה זה רואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואינן יודעות על מה עומדות, הוא אומר זה גיאוגרפיה. כאילו הבריות עומדות על הקרקע והם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים את העולם. הם רואים את העולם ולא מבינים מה רואים. ואז הוא אומר, מי שלא יודע מה שקורה בארץ מתחת, לא יצלח בידו להבין מה קורה בשמיים ממעל. חוסר בידיעה של חוכמות העולם, חסם בפני ידיעת התורה. כלומר, במילים אחרות, אומר הבן איש חי, יש לנו שתי דרכים להכיר את הקדוש ברוך הוא, שהן משלימות זו את זו, אבל הן שונות לחלוטין. יש בשמיים ממעל, איפה זה? בתורה. אבל יש בארץ מתחת. איך לומדים את הארץ מתחת? על ידי מה שאומרים באוניברסיטה, נכון? אם אתה רוצה לדעת ממה מורכבת הארץ, נגיד שנייה אחת על העולם, להכיר את העולם, נכון? אז אתה הולך ללמוד גיאוגרפיה. אז איך תלמד גיאוגרפיה? איפה תלמד? באוניברסיטה. והם יסבירו לך מה קורה בארץ מתחת. עכשיו תגיד אבל הם כופרים, מה זה משנה? לומדים אותנו גיאוגרפיה, נכון? מה, אז ככה נדע. זאת אומרת, אני אלך לאוניברסיטה, אני אלמד, נגיד אם אני אהיה תלפיון כמו משה, אני אלמד, מה לומדים? מדעי המחשב או מתמטיקה? מתמטיקה ופיזיקה, ואז אני אדע הרבה על העולם, נכון? אני אדע דברים על איך הקדוש ברוך הוא בראת העולם, על חוקי הבריאה וחוקי הטבע, ועל הלוגיקה של העולם, המון דברים מעניינים. ומה שיקרה לי, זה שבגלל שאני אדם מאמין, אני בעצם מבין שמה אני רואה, איך השם יתברך מנהל את העולם. נכון? אבל לא צריך בשביל זה לעשות כלום חוץ מלדעת את זה. אופן הלימוד צריך להיות הלימוד החילוני הרגיל. אז התשובה היא שלי, לדעתי זו תפיסה מסוכנת אפילו יותר מהקודמת, אין דבר כזה. אין לנו, זה נורא נאיבי. העובדות, זה לא שבא, כאילו, זו תפיסה שמניחה שהעובדות קיימות ויש לנו גישה ישירה אליהן. זה לא עובד ככה. באוניברסיטה מה עושים? באוניברסיטה לומדים את הדברים הללו באופן מסוים מאוד, נכון? מתוך השקפת עולם. אי אפשר ללמוד כלום על העולם בלי השקפת עולם. זאת אומרת, כל עובדה מגיעה אלינו עם פרשנות. כל דבר בעולם. הרמנויטיקה. כל דבר בעולם. הרמנויטיקה זה כבר מדע שעוסק באיך הפרשנות עובדת. אני אומר משהו הרבה יותר בסיסי. אני אומר שאין עובדה בעולם שחשופה בפנינו ללא פרשנות. אין עובדה גולמית. אני לא טוען שאין עובדות. יש עובדות. יש עובדות בעולם והן מנותקות מכל פרשנות, אבל לנו אין גישה לאף עובדה בלי פרשנות. למה? כי אם אני עכשיו נגיד לזרוק את הספר הזה, את החוברת הקטנה שלי, לזרוק אותו, למטי, עכשיו לא לזרוק, יש פה דברי תורה, אבל אני אביא את זה למטי, ואני אגיד לו, מטי, קרא. תבוא שבוע הבא, תגיד לי מה אתה חושב. אז מטי עכשיו יפתח את החוברת, יראה טוב, הרב גיא אלוף, אני מכיר אותו, כבר זהו עבוד, הוא כבר יודע מי אני, הוא כבר מתייחס לזה באופן מסוים. אם ניקח פה סתם אדם ברחוב, ככה זה אחרת. נגיד, אני יודע מי זה. אבל נגיד, והוא לא ידע מי אני. או שהוא, כן, לא ידע מי אני, לא יודע בכלל מי אני. אז הוא פותח את החוברת, מתחיל לקרוא, הוא רואה משהו, מתחיל לקרוא כמה משפטים. איך הוא מפרש אותם? לפי מה? לפי כל מה שהוא קרא עד היום. לפי כל מה שהוא למד עד היום. לפי כל מה שהוא. נכון? הוא לא מפרש את זה. עכשיו דרור יקרא את זה, יקרא משהו אחר. למה? כי דרור עבר דברים אחרים. דרור, יש לו ידיעות אחרות, יש לו השקפות עולם אחרות, נכון?
אם השם שלך אבל, היום מחוק מהספר, אבל, זה הוא היום מתייחס...
גם בלי השם שלי, זה לא משנה מה, אין שני בני אדם שקוראים את אותו הטקסט. שלו. אתם מבינים את הנקודה הזאת? זו נקודה עמוקה מאוד. תמיד יש פרשנות. ולכן, הפרשנות החילונית היא לא ניטרלית. היא הכי רחוקה בעולם להיות ניטרלית, היא דת בפני עצמה. אז אתה בעצם, כשאתה בא עם גישה כזאת, כמו שהציע ידידי הטוב, שאני אוהב אותו מאוד, ושאוהב תמיד להקשיב לו, הרב חניאל דרמון, אתה בעצם פותח פתח להכניס את כל הכפירות שבעולם לתוך חיי האמונה שלך. או במילים אחרות, להכניס דת אחרת, לא בדלת האחורית, בדלת הקדמית. אם הערבוב בין הסגמון לתוכן זה בדלת האחורית, פה זה בדלת הקדמית, להכניס הכל אליך באהבה רבה. כן, ובעצם לכרות את הענף שאתה יושב עליו. זה הסכנה הכי גדולה. בוא נגיד עוד מילה, עוד גישה קטנה. שיש מה להעמיק בה, אבל לא ניכנס עוד יותר מדי. הגישה השלישית שאפשר לדבר עליה, הגישה שמי שפיתח אותה הכי הרבה, זה הרב יצחק גינצבורג, שהוא בעד לימודי חול, למרות שהוא רב, חסיד חב"ד, חרדי, לא יודע אם מותר להגיד לחב"ד שהם חרדים, אבל אין לי דעה על זה, אבל הוא בטח אדם גדול, והוא אומר שצריך ללמוד חולין על טהרת הקודש. זאת אומרת, הוא מאוד בעד ללמד לימודי חול באופן מיוחד. ואז צריך לשאול מה האופן המיוחד הזה, אז צריך לראות איך הוא עושה את זה. הוא בעצם דורש את החוכמות כמו שדורשים את התורה. זאת אומרת, הוא מסדר אותם במבנים של 10 ספירות, ויש לו גימטריות, והוא מסביר רעיונות דרך זה, והוא בעצם הופך את זה לשעשועי תורה. כמו שהוא יודע להשתעשע בפסוקים, הוא יודע להשתעשע גם בחוכמות. לעניות יודעתי, יש מה לפקפק בזה גם בתורה עצמה, אם זה הדרך הנכונה עם התורה, אבל יותר מזה, בחוכמות, זה בעצם לא ללמוד חוכמות. כי אתה לא מתייחס לדבר עצמו. אתה רק משבץ אותו על פי רעיונות יפים וכדומה. זאת אומרת, אתה בעצם לומד קבלה כשהמטריה שלך זה החוכמות. זה לא באמת להתעסק בחוכמות. זה להתעסק כמו בכל דבר שאנחנו מתעסקים בקבלה. תמיד יש לנו איזושהי מטריה שהספירות חלות עליה וכדומה. פה זה החוכמות.
אבל זה קבלה.
בסדר? כן, לא יודע.
זה נכון להכיל את המבנים האלה על...
אפשר, כן, כן, למה לא? לא יודע.
הכל יצא מבורא אחד?
כן, צריך להיזהר עם זה כמובן, לא להתאהב בזה יותר מדי, ואני לפעמים חושד שיותר מדי הרב גינצבורג לפעמים מתאהבים בזה יותר מדי, צריך להיזהר, להיות עדין עם זה, לא לומדים מזה דברים גדולים, אבל כן, הסדר הזה יכול לעשות הרבה, לתת הרבה מובנים יפים לדברים, הוא גם אסתטי, יש חשיבות גדולה לאסתטיקה בתורה, וזה יכול להיות מאוד יפה וטוב, אבל בעיניי זה לא קשור באמת ללימוד החוכמות. זאת אומרת, זה לא נוגע בגוף הדבר של, העיסוק בחוכמות חיצוניות. לא לחינם, תלמידיו של הרב גינצבורג באמת לא לומדים חוכמות חיצוניות. ברובם הגדול מאוד. בסדר? זאת אומרת, זה לא סתם, זה כרוך בכך. אז מה כן? מה כן עושה? אז אני רוצה לנצל את מה שכבר אמרתי, כדי להסביר שמכיוון שאין עובדות גולמיות, ואנחנו תמיד ניגשים לעובדות עם פרשנות מסוימת, אז בעצם אפשר ללכת את זה צעד אחד קדימה. להגיד שכל דבר בעולם, כל חוכמה בעולם, יש לה את הסיפור שלה. כל חוכמה יש לה סיפור שהיא מספרת. אין, חוכמה היא אף פעם לא, היא אף פעם לא גולמית. מה הכוונה? למשל, יש הרבה אנשים שחושבים שמתמטיקה זה תחום טהור. זאת אומרת, לפעמים יש כאלה מתמטיקאים שאומרים אלוהים מדבר במתמטיקה או כל מיני דברים כאלה, אבל במובן הכי פשוט אומרים המתמטיקה היא הייתה שם, היא שם בעולם, או לא יודע איפה, ואנחנו עסוקים בלגלות אותה כל הזמן. אנחנו לא יוצרים אותה, אנחנו מגלים אותה. או פיזיקה, יש כאלה שמרחקים לכת ואומרים את זה לפסיכולוגיה, שהכל כבר היה שם ואנחנו רק הולכים ומגלים, ויש כאלה שאפילו בעבר לפחות עוד יותר רחיקו לכת ואמרו את זה על תחומים אפילו יותר מופשטים כמו סוציולוגיה, שסוציולוגיה זה כבר תחום שעוסק בחקר החברה, זאת אומרת, יש פה הנחת יסוד שחברה זה דבר פרימורדיאלי, שחברה קיימת מאז ומתמיד. אבל האמת היא, וזו אמת פשוטה בעיניי שלא צריך להרחיב בה יותר מדי, זה שלכל חוכמה בעולם יש את הסיפור שלה. מה זה אומר? בוא ניקח חוכמה מאוד מפורסמת, חוכמת הפילוסופיה. חוכמת הפילוסופיה, יש לה סיפור, שהשורש שלו כמובן נמצא איפה? ביוון, יוון העתיקה, אצל, אולי מתחיל מטלס, אולי מפרמנידס, תלוי את מי שואלים. ובמרכז כובד החוכמה הזאת בעצם עומדים להם דור או שניים של בני אדם, נכון? שכוללים את סוקרטס ואריסטו, סליחה, ואפלטון, ואחרי זה אריסטו, ובעצם הם בנו את הפילוסופיה. זאת אומרת, יש אחד מהפילוסופים המפורסמים שהיה במאה ה-20, וייטהד, אמר שכל הפילוסופיה כולה היא אינה אלא הערות שוליים בדבריו של אפלטון. הוא התכוון להגיד כמה אפלטון השפיע על הפילוסופיה, אבל אני חושב שזה לא במקרה שם, כי הוא אומר לי, תראו, אפלטון עסק בהכל, זה מדהים. זה מדהים שאפלטון ואריסטו עסקו בכל תחומי הפילוסופיה. לא, זה לא מדהים. מה שהם עסקו בו זה פילוסופיה. זאת אומרת, אם הם לא היו עוסקים בתחום מסוים, לא היינו קוראים לו פילוסופיה. נכון שאחר כך, קרוב ל-2000 שנה אחר כך, זה התחיל להתפצל. מהפילוסופיה נולדו תחומים חדשים. נולדו המדעים, שאז היו חלק מהפילוסופיה. נולדו אחר כך יותר מאוחר, במאה ה-19, במאה ה-20, הפסיכולוגיה, נולדו, יצאו כל מיני ענפים מהפילוסופיה. גדול זה חוכמה שיש לסיפור. עכשיו, כל החוכמות כולם, נראה לי, השורש שלהם הוא ביוון. מחוכמת יוון. זאת אומרת, אין ספק שהיוונים, לא יודע אם כל, רוב החוכמות פתחו אותם לעולם, היוונים, והם השורש שלהם, אבל לא תמיד הם הסיפור שלהם. זאת אומרת, איך נוצר סיפור של חוכמה? מה שמספרים האנשים שעוסקים בה, מה המיתוס המכונן שלהם? למשל, בוא ניקח תחום שהמיתוס שלו הרבה יותר מאוחר, אף על פי שגם הוא בשורשו כבר נמצא אצל היוונים, פסיכולוגיה. אם תלך לפקולטה, למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, או באוניברסיטה העברית, או באוניברסיטת ניו יורק, או בהרווארד, תדבר עם אנשים. תגיד להם, איפה הפסיכולוגיה, המשקל, הכובד, איפה נהיה פסיכולוגיה? מה יגידו? פרויד. פרויד. פרויד, אבי הפסיכואנליזה, שמה פתאום הבנו שיש פסיכולוגיה, שיש נפש, יש חלקים לא מודעים, זה פרויד, הכתבים של פרויד, זה א' ב' של הפסיכולוגיה. בסדר, פרויד הוא אחד האנשים שזכו להערכת יתר בעולם, כמעט יותר מכל אחד אחר, באמת, אין הרבה אנשים שיכול לחשוב, שאתה קורא את הכתבים שלהם, ואתה אומר, על מה הבן אדם זכה לכזה פרסום? באמת, איך זה קרה? איך זה קרה? איך זה יכול להיות? אבל בסדר, בעולם שבו הזמר הישראלי שמשמיעים הכי הרבה ברדיו זה יאיר גולן, הכל יכול לקרות, הכל פנים, הפסיכולוגים יודעים שפרויד הוא אבי הפסיכולוגיה, אם תמכו ליד המחלקה לסוציולוגיה, תגידו להם מי, מה, איפה נודע הסוציולוגיה, תגידו לכם מקס ובר, אמי דורקיים, זה האנשים, כן, בגרמניה, בצרפת. לכן סוציולוגיה זה חוכמה שהיא במהותה מה? היא אירופאית מודרנית של המאה ה-19. ובגלל זה החשיבה שלך, עכשיו כמובן זה משתנה, יש אופנות, יש סיפורים, יש דברים שמשתנים, אבל יש סיפור לחוכמה הזאת. לכל דבר בעולם יש סיפור. עכשיו תגידו לי, למה אתה אומר סיפור? זה היסטוריה פשוט. שזה היסטוריה. אז קודם כל צריך לדעת שהפער בין היסטוריה וסיפור הוא מאוד לא ברור. בעברית יצא, בעברית המודרנית, אגב, איך אומרים היסטוריה בעברית? מישהו יודע? מה המילה עברית והיסטוריה? התנכית, יש בתנך.
תולדות.
דברי הימים. דברי הימים זה היסטוריה, נכון? דברי הימים זה מעניין, למה זה מעניין? כי הימים מדברים. זה גם סוג של ספרות. הימים כאילו מדברים עליך. מכל הדימויים בעולם, בחרו בדימוי של דיבור. אבל ה...
רגע, הסיפור זה כמו שהזכרנו פרדיגמה?
רגע, כן, זה קשור מאוד, כן. אבל רגע, רגע, אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר. אז מה קורה פה בעצם? אז אנחנו בעברית המודרנית משתמשים במילה עברית להגיד סיפור, נכון? במילה לועזית, מילה יוונית, להגיד היסטוריה. אבל למשל, יש שפות, למשל איטלקית או גרמנית, שסיפור והיסטוריה זה אותו דבר. נגיד באיטלקית, איך אומרים היסטוריה? סטוריה. ואיך אומרים סיפור? סטוריה. נכון? שימו לב גם באנגלית, יש history וstory. נכון? זה מאוד מאוד דומה. בגרמנית יש אותה מילה, גשישטה, זה גם היסטוריה, גם סיפור. למה? כי ההיסטוריה היא אינה אלא סיפור. עכשיו אני יודע שאפשר למצוא הבדלים בין ספרות והיסטוריה, נכון? כי ספרות בדיונית שלא מתיימרת לדבר על מה שהיה, וההיסטוריה כאילו מתיימרת לדבר על מה שהיה. אבל כולם מספרים סיפור בסוף. הסיפור זה הדבר הגדול, הנרטיב. יש פה סיפור. עכשיו, כמובן אני רואה שכבר אתם מתעצבנים ואומרים מה זה זה, אתה בעצם אומר משהו מאוד פוסט מודרני, אתה אומר כל אחד מספר את הסיפור שלו. ולא, זה לא מה שאני אומר, אני חושב שיש הדרגה בין סיפורים. יש סיפור שהוא מוצק יותר, יש סיפור שהוא פחות טוב, יש סיפור שהוא חזק יותר, שהוא אמיתי יותר, שהוא פחות אמיתי. ואנחנו, אגב זה מאוד מעניין, בעברית אומרים, קוראים לסופרים, נכון? דברי סופרים. איפה מופיע, איפה מופיע מילה סופר? עזרא הסופר. מה זה סופר? מה הוא עושה? הוא סופר מילים, נכון? זאת אומרת, יש קשר בין לספור לבין סופר. וזה לא קשר סתמי. אגב, גם זה יש. גם בגרמנית וגם באיטלקית. זה פשוט השפות שאני יודע. גרמנית יודע הרבה, איטלקית אני יודע קצת, אבל השפות שאני יודע, אז גם שם, נגיד בגרמנית, אם אתה רוצה להגיד שאתה סופר מספרים, אז זה צלן. צלן זה סופר. ואם אתה רוצה להגיד שאתה מספר סיפור, אתה ארצלן. צלן וארצלן. ובאיטלקית, אם אתה סופר, זה קונטה. כמו קאונט, קונטה, ואם אתה מספר, אז זה רק קונטה. זה מאוד, שימו לב, זה מאוד דומה, כמובן שזה שתי שפות לטיניות, הן דומות אחת לשנייה, אבל זה מאוד דומה לעברית של הסיפור, שהוא גם מספר, סופר, כן, שהדברים קשורים זה בזה, כי בעצם מי שסופר אותיות, כאילו, הוא מספר סיפור. כן, זה בכל השפות היכולת, אני מניח, כן. אבל... בנקודה שלנו, בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד פה, זה שאנחנו ניגשים לחוכמות חיצוניות לא עם הסיפור שלהם. זה הדבר שצריך לעשות. אנחנו ניגשים לחוכמות חיצוניות עם הסיפור שלנו. כי גם לנו יש סיפור. עכשיו, מה הסיפור שלנו? מה הסיפור שלנו? התורה. נכון, תכף נגיד בדיוק מה. אבל זה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו הוא לא הסיפור שמכיל בתוכו את כל הסיפורים, כי אז לא היינו צריכים את החוכמות החיצוניות, אבל הוא הסיפור שדרכו צריך לקרוא את כל הסיפורים. זה הרעיון של התורה. עכשיו, מה הסיפור שלנו בתורה? תגידו. מה הסיפור? אז אפשר להגיד, אולי הסיפור שלנו זה בריאת העולם, פרשת בראשית, זה נכון? גם נכון. אפשר להגיד שהסיפור שלנו זה מעמד הר סיני, מתן תורה. זה נכון? גם נכון. אפשר להגיד שהסיפור שלנו זה יציאת מצרים. זה נכון? כן. זה נכון. זאת אומרת, הסיפור שלנו מורכב מהרבה סיפורים, אבל יש סיפור אחד בתוך כל הסיפורים, שדרכו אנחנו קוראים את הכל. זאת אומרת, גם בתוך הסיפור שלנו, יש מה שנקרא עיקרון פרשני. מה זה עיקרון פרשני? מפתח פרשני. זאת אומרת, יש סיפור שדרכו צריך לקרוא את כל שאר הסיפורים. איך אני יודע את זה שזה יציאת מצרים? איך אני יודע? מי סיפר לי?
הקדוש ברוך הוא
סיפר לי, אבל הקדוש ברוך הוא סיפר לי את כל התורה. אבל מי עוד יותר סיפר לי את זה? סבא שלי. זאת אומרת, כל מסורת הדורות שלנו, כל הסיפור שאנחנו מספרים, כל הזמן, אב לבן, בן לאב, כי זה הבעיה, כי בטקסט הכל שווה, נכון? זאת אומרת, בטקסט, היום יש לנו טכנולוגיות. אני רואה כמה אני זקוק לזה, שלפעמים אתה רוצה לכתוב משהו, צריך להדגיש מילה, נכון? כדי שתדע איך לקרוא מה אני אומר. כי טקסט הוא מת. זאת אומרת, איך עכשיו... אז בתורה, כאילו הקדוש ברוך הוא יצא מגדרו, כדי כל הזמן להגיד לנו, שהכי חשוב זה יציאת מצרים, נכון? ועדיין אפשר להתבלבל. נכון, נכון, נכון. או, רגע, אפשר היה להתבלבל, כי אין הדגשות, כאילו, תבין, אין איפה לשים, כאילו, להגיד. כאילו, זה הדבר. ובאמת, נגיד בגלות, אחד הסיפורים הכי חזקים של היהדות זה עקדת יצחק. ברור שבגלות עקדת יצחק קיבל הרבה יותר תוקף. איפה עקדת יצחק מוזכר בתנ"ך, אתם יודעים? בשום מקום, פעם אחת, בסיפור עצמו. יציאת מצרים, אפשר למצוא אותה לאורך כל התנ"ך, לאורך ולרוחב, נכון? אבל יותר מזה, יותר מזה.
יש לה זיקה לנצרות וה...
לא, זה עוד סיפור, זה גם נכון, אבל זה עוד סיפור. אבל יותר מזה, יותר מזה, הדבר החזק באמת, מכיוון שבתורה שבכתב קשה מאוד לשים דגשים, הדגשים נמצאים בתורה שבעל פה. בתורה שבעל פה, כלומר בדורות, מה צועק מהתורה שבעל פה? יציאת מצרים, נכון? אנחנו נמצאים בשבת קודש בבית, אנחנו עושים קידוש, מה אנחנו אומרים? זכר ליציאת מצרים, פסח, ההגדה, הדבר המצווה, כן? והגעת לדינך, לספר, מה כתוב שם? יציאת מצרים, וקריאת שמע, מזכירים יציאת מצרים בלילות, הכל יציאת מצרים, למה? כי זה הסיפור, כלומר, זה המפתח הפרשני של התורה כולה. זאת אומרת שכדי לקרוא את התורה, אתה חייב כל הזמן לזכור בראש את סיפור יציאת מצרים, ולהבין שדרכו אפשר להבין את התורה כולה, ואת התנ"ך כולו, ואת היהדות כולה. עכשיו, זה לא חד-ממדי, יש בתנ"ך הרבה דברים, למשל, שאנחנו הולכים עכשיו, עכשיו תשאלו אותי, בואו נוריד את זה קצת יותר למעשה. אדם עכשיו בא, אומר לי, תשמע, שמעתי את השיעור שלך. אני, יש לי אהבה עצומה לפיזיקה. בסדר? כמו משה. אתה אוהב פיזיקה? מה אהבת יותר? פיזיקה או מתמטיקה? מה? פיזיקה ומתמטיקה זה כמו הודים וקוצ'ינים. מה? מתמטיקה.
זה שונה לגמרי.
מה שונה לגמרי? פיזיקה ומתמטיקה או הודים וקוצ'ינים? כי גם הודים וקוצ'ינים אמרת לי שזה שונה לגמרי. משה הוא לא הודי, הוא קוצ'יני. כן, תדעו, זה לא, שלא, כי כל הזמן אמרתי שהוא הודי, אז יש פה תיקון טעות שאני לא אעליב את משה, הוא לא הודי, הוא קוצ'יני. הקוצ'ינים זה כאילו האשכנזים של ההודים, נכון? זה כאילו האליטיסטים, וזה, זה לא הפראים. אז על כל פנים, משה הוא קוצ'יני, או שהפוך בעצם, לא, הקוצ'ינים מושפעים מהתימנים, אמרנו? כן. אז הפוך. בקיצור, קבלו ביטול, זה הפחותים, כן? אז, אבל הנה יצא לכם אחד לתרטיות, הגיע רחוק בחיים. על כל פנים, אז משה אומר שהוא יותר אהב מתמטיקה מאשר פיזיקה, אז מתמטיקה. בא אליי מישהו אומר לי, בא אליי משה לפני 20 שנה, אומר, אני אוהב מתמטיקה, אני רוצה גם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מה, איך משלבים? אז שאתה חושב, מתמטיקה זה קצת יותר מסובך, כי יש בה המון תחומים. בוא נלך על פיזיקה טוב, כי מתמטיקה זה, כמו שאתה יודע, נכון? לא דומה גיאומטריה לתורות כמו של... לא יודע מה, של קבוצה לתורות הקבוצה של קנטור ודברים כאלה, וזה עולם מורכב. אבל אני אומר שנייה אחת לפיזיקה. אז מישהו בא לך אומר לך, אני רוצה להבין פיזיקה. איך אני לומד? אז אני אומר, תשמע, כשאתה תלך לאוניברסיטה, אתה תשמע סיפור על פיזיקה. הסיפור הזה שורשו אצל היוונים. איך קוראים לספר פיזיקה הראשון שנכתב, מישהו יודע? פיזיקה, נכון? נורא פשוט. למה? לא בגלל שאריסטו היה כזה מוכשר, שהוא ידע שיקראו איזה פיזיקה, אלא מה הוא עשה? הוא המציא את הפיזיקה, נכון? ואז היה מהפכה מדעית, במאה ה-16, רנה דקארט, ואחר כך לייבניץ, ומי בפיזיקה, מי האיש? ניוטון. ניוטון. ניוטון הוא אבי הפיזיקה המודרנית. ניוטון, עם התפוח שלא נפל על הראש מעולם. בסדר? ניוטון הוא אבי הפיזיקה המודרנית, וכמובן לפיזיקה יש טוויסט, נכון? יש לה כאילו, יש לה גם כאילו אב חדש, מי? איינשטיין, ויש עוד כמה כאילו גדולי האומה של הפיזיקה, כמו מי? ניבס בור, וכל מיני דמויות כאלה. שהם אבות, האבות המייסדים של הפיזיקה, כאילו בהר רשמור של הפיזיקאים, במקום ג'ורג' וושינגטון וג'יימס ג'פרסון, ותומאס ג'פרסון, ג'יימס מדיסון, ג'יימס מדיסון, אבל לא נמצא שם. אז יש את, את, את ניוטון ואיינשטיין. ברור, נכון? אתה מסכים? טוב, מי שלמד פיזיקה, מסכים עם זה, נכון? אנחנו צריכים להגיד, לא. בהר רשמור של הפיזיקה שלנו, יש את פרשת בראשית. יש את פרשת בראשית. זאת אומרת, הפיזיקאים היום, בעקבות ניוטון, בעיקר, אגב, איינשטיין קצת שינה את זה, בעקבות הפיזיקה הניוטונית, או המכניקה הניוטונית, הם כמעט ולא שואלים את השאלה למה. והם עוד יותר לא שואלים את השאלה למה. מה שאגב אריסטו שאל. כל הזמן. אבל הם לא שואלים. מה הם שואלים? איך. איך זה עובד? כלומר, העולם כמכונה. אנחנו צריכים לשאול גם למה. וגם למה. עכשיו תגידו לי, תחדד לי את זה. אני לא יכול לחדד לכם, אתם יודעים למה לא? כי אני לא פיזיקאי. זאת אומרת, אני יכול לחדד את זה ברמת הידע הפיזיקאי שיש לי, שהוא לא רמה. לא, יש לי, כידוע לכם, 8 שנות לימוד, אז אין לי את היכולת כי הוא לחדד את זה ברמה של פיזיקאי מקצועי, ולכן אנחנו צריכים פיזיקאים שימדו באופן הזה. עכשיו תגידו לי, מה זה באופן הזה? הוא הולך לאוניברסיטה, הוא לא יקשיב בשיעורים? בטח שיקשיב. הוא יקשיב, וכל הזמן נשאל, כל הזמן יישב לו בראש. אני צריך להבין גם, או יותר נכון, אני צריך בראש ובראשונה לזכור שאני צריך להסתכל על זה בעיניים של תורה. כי אני שואל, למה? כי אני מפרש את הפיזיקה דרך מעשה בראשית. נכון, במחינם הרמב"ם אומר שמעשה בראשית זה מדעי הטבע, כן, זה יש גם מה להרחיב בזה, אבל זה המפתח הפרשני. איפה זה בא לידי ביטוי? במדעי החברה, מדעי הרוח, אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, מדעי החברה, מדעי הרוח, כמובן, מה המשותף לשניהם? הם לא מדעיים. בסדר? הם לא מדעיים. זה רק, אתם יודעים, זה מהגרמנית הגיע. אבל באנגלית אפילו לא קוראים לזה ככה, אני חושב. לא יודע מדעי החברה, מדעי הרוח באנגלית אומרים humanities. לא אומרים science, כאילו אין את ה-science. אבל כשאתה מפרש עכשיו, כשאתה לומד עכשיו, נגיד, בוא ניקח משהו כאן, מה אתם רוצים? תגידו משהו על מדעי החברה, מדעי הרוח. תגידו משהו, נו, תנו לי, שלא יחשבו שהכנתי את הכל בבית. נו, מה אתם אומרים?
שירה גרמנית של המאה ה-19.
לא, לא, היסטוריה, זה היסטוריה, אל תגיד לי תחום כזה ספציפי. אני רוצה לכתוב איזשהו תחום, היסטוריה, אבל זה הכי קל, זה הכי קל, היסטוריה, בסדר. היסטוריה...
היסטוריוסופיה.
אז היסטוריוסופיה זה פירוש של היסטוריה. אבל בוא ניקח משהו קשה יותר, נו. טוב, נשאר עם ההיסטוריה, שאתה מפרש היסטוריה, בסדר? אז אותו דבר בדיוק, כשאתה בא לספר את הסיפור ההיסטורי, באוניברסיטה יש היסטוריה. והיסטוריה זה תחום שיש לו היסטוריה כשלעצמו. מי ההיסטוריון הראשון, אתם יודעים? אם תלך עכשיו להיסטוריון מקצועי, תגידו, מי אבי ההיסטוריה? מה הוא יענה לכם? הוא יגיד לכם, הרודוטוס. ההיסטוריון היווני, הרודוטוס. למה התנ"ך הוא לא היסטוריה? הוא יתחיל להסביר לך, כי הרודוטוס כתב שטויות. זאת אומרת, הוא המציא דברים וגם הרבה בזה מסיפורים, אבל הוא כן ניסה להיות נאמן למאורעות. הוא הסביר איך עושים היסטוריה. ואחרי זה, במאה ה-19, הרבה אחרי זה, במאה ה-19, אגב, מי ההיסטוריון היהודי הראשון? יוספוס פלאטוס, בדיוק. כן, הוא היסטוריון. היום הוא לא אמין, הוא עזב ההיסטוריה, כתב היסטוריה. קדמוניות היהודים, זה מורה יפה. כן, שיעורי בית, שמישהו יגיד לי למה קדמוניות היהודים זה היסטוריה, ודברי הימים לא. בעיניים חילוניות, אבל זה ממש לא פשוט, בסדר? זאת אומרת, יש לו תחום סיפור, נכון? יש לו סיפור, הוא מספר סיפור. ומה שואלים ההיסטוריונים היום? איזה שאלות? אז יש הרבה סוגי היסטוריונים, זה נכון. בתקופה המודרנית, הפוסט-מודרנית, בכלל, הרבה השתנה, וכבר היסטוריונים לא כאלה תמימים, הם לא חושבים שנגשים לעובדות, אבל שואלים שאלות על... על מניעים כלכליים וחברתיים ומרקסיסטיים ופמיניסטיים. יש המון סוגי היסטוריה. המון המון המון. בסדר, רק שיהיה לכם דוגמה על מלחמת האזרחים בארצות הברית, יוצא בממוצע בכל שבוע 2 ספרים. ספרים. בסדר? שיהיה לספריות האקדמיות מה לקנות. המהפכה הצרפתית, אפילו יותר. שתבינו, כותבים על ההיסטוריה. אז מה עושים? הרי כבר כתבו, מה כבר לא כתבו על מלחמת האזרחים בארצות הברית? אז מה עושים? עכשיו מנתחים את מלחמת האזרחים בארצות הברית מנקודת מבט מרקסיסטית. כותבים על מלחמת האזרחים בארצות הברית נקודת מבט פמיניסטית. כותבים, 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 כותבים. אנחנו מה צריכים לעשות? היסטוריה מנקודת מבט ישראלית, יהודית, בדיוק. כלומר, המפתח הפרשני של ההיסטוריה שלנו, מה הוא יהיה? במקרה הזה זה מאוד קל, הוא יהיה התנ"ך. כי התנ"ך הוא האב טיפוס של ההיסטוריה בתפיסת עולם שלנו. זאת אומרת, צריך לחשוב על ההיסטוריה בקטגוריות תנ"כיות. בסדר? אני יודע שכל דבר כזה אפשר לפרק לשיעור שלם, אבל זה הרעיון, זה נכון לכל דבר.
מה הסיפור של ביולוגיה?
זה נכון, ביולוגיה זה דבר מדהים, נכון? זה מאוד קל להבין את זה. כי בביולוגיה, בסדר, מה אתה מחפש? בעצם מה זה ביולוגיה? מדעי החיים, נכון? יבוא כבודו ויראה לי חיים. בסדר? תלך בביולוג, תגיד לו, אני רוצה לראות חיים. פעם הביולוגיה היה ויטליזם. אמרו שיש איזה משהו, צריך למצוא את האורכה. והיום אנחנו יודעים שחיים זה מערכת, זה לא דבר שאתה מצביע עליו. או יותר מזה. אתה יודע, בוא נראה לכם משהו, זה דבר אחד, כמובן, החיים. זאת אומרת, מה המשמעות של חיים? מה יש בין חיים למוות? אתה יודע, זו שאלה מאוד מסובכת, ביולוגיה. איך זה המעבר בין חיים למוות? דברים כאלה. אבל, מה התיאוריה הביולוגית הכי, מה הסיפור של הביולוגיה? כן, אי שם במאה ה-19, היה למרקיזם, נכון? מי הביולוג הראשון? אריסטו. אריסטו, הכל אריסטו. אריסטו כתב ביולוגיה. אחרי זה היה למרק. למרק בנה מחלקות של חיות ועניינים וזה ויצורים חיים. עד שהגיע מי? מי הכהן הגדול? דרווין. נכון, במקרה של דרווין כבר הרב קוק בעצמו. זה דבר מדהים. אגב, דרווין, אם אתם לא יודעים, אבל... או אתם כן יודעים. בהתחלה היה דרוויניזם חברתי, והתיאוריות הדרוויניסטיות שימשו את הנאצים למשל, ועוד כל מיני כאילו לברירה טבעית, גזעים יותר טובים, פחות טובים. אבל הרב קוק, שחי בתקופה שהדרוויניזם רק עלה, וכמובן, לא רק ביהדות אגב, בכל הדתות, הייתה ביהדות, בנצרות, באסלאם, הייתה התנגדות אדירה לתיאוריות של דרווין, הרב קוק פיתח תורה שלמה אלוהית, על תורת האלוהות שלו, שמשתמשת בעקרונות דרוויניסטים. עכשיו תגידו, זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא השתמש בכלים ולא ב...
כן.
אבל לא, לא נכון, כי אני אגיד לך למה לא נכון, כי... הוא קרא את הדרוויניזם דרך התורה. זאת אומרת, הוא לא רק הסתכל על היהדות, הוא הסתכל גם על התורות הדרוויניסטיות עצמן, דרך העיניים של התורה. זאת אומרת, הוא הבין, אגב, עד היום יש מחלוקות איך לפרש את האבולוציה. היום זה כבר לא דרוויניסטי, כי האבולוציה התקדמה מאז, אבל כלומר, התכוונתי לומר שהתורה, התיאוריה לגבי האבולוציה התקדמה, אבל הפיתוח של האבולוציה גרם מכל מיני מחלוקות פרשניות. איך מבינים את האבולוציה? זאת אומרת, האם האבולוציה כהבנה של, 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 שיש לה גורם מתכנן, זה הבנה סבירה יותר או סבירה פחות? כן? זאת אומרת, האם יש בעולם אקראיות גדולה מאוד, או שזו מערכת אחת גדולה ומתוחכמת? כמובן, כשאתה מגיע מתוך תפיסת עולם תורנית, אז איך אתה תפרש את זה? במובן השני, של מערכת עולם מתוחכמת. עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך לעקם את העובדות בשביל זה. אבל אל תשכח, אתה בא עם תוכן מהבית. גם המדען החילוני הוא בא בדיוק כמוך עם תוכן מהבית. כן? התוכן שלך הוא הרבה יותר יציב מהתוכן שלו, זה הכל, הרבה יותר מסורתי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר קיים, מאשר תוכן שהומצא לפני כמה שנים. שהוא הרבה יותר ספורדי. אתה בא עם משהו מהבית, כמו שהוא בא. ולכן, זה משפיע על הפרשנות. אז זאת הדרך, זאת הדרך. לא, הפוך, אני אומר שצריך ללכת, אני לא מאמין בשום הבדל בין סגנון לתוכן. הפוך, אני חושב שהשאלה האמיתית היא רק בתוכן עצמו, אבל את התוכן אתה מגיע אליו עם עיניים של תורה. זאת אומרת, אני מתבונן בחוכמות החיצוניות דרך הסיפור שלנו. הסיפור שהוא תורת ישראל, במובן הרחב, לא חמישה חמישי תורה. אלא שהוא תורת ישראל, ובעצם אני קורא את החוכמות החיצוניות אחרת מכפי שקוראים אותם האלה שהם בני הדת שלהם, של כל חוכמה וחוכמה. מה?
למה לא לבוא עם איזושהי
מהות? שאתה אומר יראת השם, זאת אומרת, ברור שבאים עם יראת השם, אבל הכוונה שאיך יראת השם זה קטגוריה כללית, שהיא איך היא משפיעה לי עכשיו על איך אני מבין את הפילוסופיה של ג'ון לוק ושל עמנואל קאנט. כן, כן, אבל זה לא מספיק לקרוא איזה עירת השם. אתה יכול לקרוא איזה עירת השם, אבל אני רוצה לומר שבעומק זה בעצם דרך הסיפור שלנו. בסדר? זאת אומרת, גם עירת השם היא חלק מהסיפור שלנו. כן. חלק מהסיפור שלנו. זאת אומרת, את השם אלוהיך תירא, זה חלק מהסיפור. כן? זה לא מחוץ, אין שום דבר מחוץ לסיפור. זאת אומרת, מבחינתנו, באמת, הדבר היחיד שהוא מעל כל הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אבל זה לא, אין לי גישה לזה. הגישה של הקדוש ברוך הוא היא דרך סיפור. אין לי גישה אחרת. ולכן דרך הסיפור הזה, אנחנו קוראים את הכל.
אבל יש הבדל מהותי, למשל, בכתבים של הקומדיה האלוהית של דנטה, למשל, לבין הכתבים של אריסטו ואפלטון, כמעט 2000 שנה
לפני. ברור שהשאלה זה מהותי, אז מה אתה רוצה להגיד?
הסגנון.
הכל, אם אתה מתכוון לומר שצריך לפנות לכל דבר באופן המיוחד שלו, חד משמעות, לא, לא, יש הבדל מהותי בין הסגנון לתוכן, אבל בשני המקרים הסגנון משפיע על התוכן. אצל דנטה זה ממש בולט, נכון? כי זה בעצם, זה שלושה ספרים שמחולקים, שמחלקים את העולם, כלומר המבנה של דנטה הוא ממש מספר את הסיפור. יש את הגיהנום ואחרי זה יש את הפורגטוריום ואת הגן עדן, כן? זאת אומרת, זה מספר את הסיפור בעצמו של התופת, אבל זה עכשיו כל הקומדיה היא כאילו הולכת לכיוון הזה, אבל זה עניין אחר, לא ניכנס לזה יותר מדי, כי כבר דיברתי הרבה זמן, אז אני מסכם במשפט אחד קצר ברשותכם. עוד פעם, אנחנו צריכים ללמוד כל חוכמה חיצונית כסיפור. כולם עושים את זה, זה לא מיוחד לנו. כשסטודנט מגיע לאוניברסיטה ללמוד משפטים, הוא לא לומד את תורת המשפט האלוהית שירדה מהשמיים, כן? הוא לומד, אגב, המשפט זה דוגמה מצוינת, משהו שאולי לא התחיל ביוון, כל כך חזק, הוא התחיל ברומא, כן? וירגיליוס וזה, אז הוא לא לומד את המשפט. המשפט יש לו היסטוריה, יש לו היסטוריה רומית, ואחרי זה יש לו היסטוריה כנסייתית ימי ביניימית, ואחרי זה יש לו היסטוריה מודרנית, קונטיננטלית או אנגלוסקסית, ובסוף יש לו ביטוי מסוים בזמננו, ויש לו את הכוכבים שלו ואת הגיבורים שלו בתורת המשפט. יש אנשים מאוד חשובים בכל הדורות, והכל הולך ככה בכל החוכמות. אני לא אכנס עכשיו דבר דבר, והכל הולך ככה בכל החוכמות. אנחנו צריכים לספר את אותו הסיפור בדיוק דרך הסיפור שלנו, שהסיפור שלנו הוא תורת ישראל, והסיפור של הסיפור שלנו הוא יציאת מצרים, והסיפור הזה הוא בעצם המפתח להתבונן דרכו לכל הסיפורים. ברוכים תהיו.